today, so it was Oshashuoi. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, כ"ב באייר תשפ"ב, מסכת יבמות, דף עין זין, הדף השבעה ושבעים, השתבח שמו הגדול עד. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה. והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם השלימה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם רחל בת רבקה והילדה הדסה בת אלישבע. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, ירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוינו אליי ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. היום הזה, כ"ב באייר, ל"ז לעומר, בשנת בית אלפים, תפנון לבריאת העולם, לאחר מסע המשכן ג' ימים שרו מאחרי השם והתאבו מי אכילנו בשר. ביום החל לרדת הסלב חודש ימים עד כ"ב בסיוון, 30 ימים לתוספות ולרשי, במסכת הענית בדף כ"ט עמוד א', התחיל ממחר לרדת הסלב, וירד כ"ט ימים. פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול. הוא היה בדף עין וב. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. חוזרים על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה, אילו נשים מותר לפצוע דקה לשאת ומדוע? והתשובה, גיורת ושפחה משוחררת מותר לו לשאת מפני שלא נאסר אלא בקהל. שאלה שנייה, מה הפירוש ממולאי והתשובה לרשי, משפחה אומללה, בית עילי שלא העריכו ימים, ולתוספות, שם מקום שהיו שחורי ראש ובית עילי נתקללו. שאלה שלישית, מי הם הנתינים והתשובה, גירים שנתגיירו מן הגבעונים שהם מזין אומות. שאלה רביעית, האם מותר להינשא לעמוני או לעמונית ומנהלן? והתשובה, עמוני אסור לעולם, עמונית מותרת, הכתיב עמוני ולא עמונית. שאלה חמישית, האם ממזרת מותרת לבוא בקהל ומנהלן, והתשובה אסורה אפילו דכתיב ממזר בלשון זכר, בכל אופן דורשים מומזר, וממילא גם ממזרת אסורה. והשאלה האחרונה על דף עין וב הייתה, מה דרשו מהפסוק על דבר אשר לא קידמו, ואיך דחו את הדרשה והתשובה? בתחילה דרשו שסיבת איסור עמון ומואב מחמת שלא קידמו את ישראל בלחם ובמים, ולכן נשים מותרות מפני שאין דרכם לצאת, אבל הגמרא דחתה את הדרשה מפני שהיה לנשים לצאת לקראת נשים, ולכמן מיישבת הגמרא שכל כבודה בת מלך פנימה. אלה הם השאלות והתשובות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול בדף עין וב במסכת יבמות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע, כ"ב באייר תשפ"ב. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין זין במסכת יבמות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין וב עמוד ב', מן המשנה המצויה במרכז העמוד, חמש שורות לפני השורות הרחבות, משנה הפותחת במילים עמוני ומואבי, אסורין ואיסורן איסור עולם, אבל נקבותיהם מותרות מיד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ג פסוק ד', לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ולגבי אדומי ומצרי נאמר, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. מפרש את המשנה שלפנינו את הדינים הללו. אומרת המשנה בדף עין וב עמוד ב', עמוני ומואבי אסורים לבוא בקהל. בפשטות משמע שדין האיסור של עמון ומואב, שאין מתירים לגר המוני או מואבי לבוא בקהל ולנסה לבת ישראל. אבל יש שפירשו שאף אין מקבלים גיירים מהמון ומואב. ממשיכה המשנה ואומרת ואיסורן איסור עולם לכל הדורות כמפורש בפסוק גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. ובספרי בספר דברים נאמר כי הטעם שנכתב בפסוק דור עשירי אף שהכוונה עד עולם כדי ללמוד מכאן גזירה שווה לעניין ממזר שאף שנאמר בו גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם הכוונה היא עד עולם. ממשיכה המשנה ואומרת אבל נקבותיהם מותרות מיד שהמונית ומואבית שנתגיירו מותרות מיד לבוא בקהל ובגמרא התבהר מדוע הזכרים אסורים והנקבות מותרות. ממשיכה המשנה ואומרת מצרי ואדומי אינם אסורים אלא עד שלושה דורות כמפורש בפסוק דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אחד זכרים ואחד נקבות שבמצרי ואדומי אסרה התורה גם את הנקבות. רבי שמעון מתיר את הנקבות של מצרי ואדומי מיד. ומפרש רבי שמעון את דבריו אמר רבי שמעון קל וחומר הדברים. טעם היתר של נקבות המצרי ואדומי הוא מקל וחומר. ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם? דהיינו בהמוני ומואבי שבהם נאסרו הזכרים איסור עולם מלבוא בקהל. אתיר בהם את הנקבות שמיד ראויות הן לבוא בקהל. מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות כמצרי ואדומי שבהם הדור השלישי מותר לבוא בקהל. האם אינו דין שנתיר את הנקבות שלהם מיד? אמרו לו חכמים, אם הלכה היא שכך קיבלת מרבותיך שבמצרי ואדומי הנקבות מותרות מיד, נקבל. נקבל ממך דין זה. ואם לדין, ואם את הקל וחומר הזה אתה דן מעצמך ולא קיבלת אותו מרבותיך, יש תשובה עליו, על הקל וחומר, ואפשר להפריך אותו. והגמרא לקמן תפרש איזה תשובה יש להשיב על הקל וחומר. אמר להם, השיב להם רבי שמעון, לא כי. אפילו הייתי דן מעצמי את הקל וחומר האמור, אין לכם תשובה להשיב עליו, כפי שתפרש הגמרא בהמשך. מכל מקום, הלכה אני אומר, דין זה שאמרתי שנקיבות המצרי והדומי מותרות מיד, קיבלתי מרבותיי. זו היה המשנה שלנו בדף עין וו עמוד ב' וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שואלת הגמרא מן הנימי למיכן למדנו שהמונית ומואבית מותרות לבוא בקהל והאיסור הוא רק על הזכרים. אמר רבי יוחנן דאמר קרא, נאמר בספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק נ' ה'. והפסוק הזה נאמר בפרשת דוד וגוליית. כאשר יצא גוליית ממחנה פלישתים וגידף מערכות ישראל וקרא עליהם שישלחו לו איש להילחם עמו, באותה עת שלח ישי, אבי דוד את דוד למחנה של שאול כדי לדרוש בשלום אחיו, שהיו במחנה ישראל במלחמתם מול פלישתים. וכאשר שמע דוד זאת, אמר כי הוא יוכל לגוליית וילבישו את מדי שאול, אבל הוא הורידם כי אמר שלא הורגל באילו ויצא לקראת גוליית וניצחו. נאמר בפסוק וקירות שאול לדוד יוצא לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר שר הצבא, בן מי זה הנער? אבנר. ויאמר אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. שואלת הגמרא ולא ידע לי, וכי שאול המלך לא הכיר מקודם את דוד, והכתיב, ויבוא דוד אל שאול ויעמוד לפניו ויהווהו מאוד ויהי לא נושא כלים. בפרק הקודם שם בספר שמואל א' נאמר כי כאשר שרה משאול רוח השם וביעתתו רוח רעה מאת השם, אמרו לו עבדיו שיבקשו לו איש יודע נגן בכינור שינגן לפניו ויטב לו. ואז אמר אחד מן הנערים, הנה ראיתי בן לאישי בית הלחמי, יודע נגן וגיבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תואר והשם עמו. והיה זה אחר שמשך שמואל לדוד למלך, ושלח שאול לאישי שישלח אליו את דוד, והיה לו נושא כלים ומנגן לפניו. ובפרק שלאחריו, בפרשת דוד וגוליית, לא היה באותה עת דוד אצל שאול, אלא שב לביתו, כנאמר, ודוד הולך ושב מעל שאול לרעות את צאן אביו בית לחם. רק לאחר מכן שב למחנה בשליחות אביו לראות מה שלום אחיו. בכל אופן רואים ששאול כבר הכירו את דוד. אז למה הוא שואל את אבנר, שר הצבא, על דוד מי זה? ומוסיפה הגמרא שגם אם נפרש ששאול לא נתכוון בשאלתו בין מי זה הנער על דוד אלא אהבו הקמשיל, שאלתו הייתה מי הוא אביו של דוד, עדיין יהיה קשה ואביו לא ידע לי. וכי את ישי אביו של דוד לא הכיר שאול, והכתיב בפרשת מלחמת דוד וגוליית, ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם יהודה ושמו ישי ולא שמונה בנים, והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. ואמר רבי תימא רבי אבא, זקן בא באנשים זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה, שהיה שר על 60 ריבו, ואם כן ודאי ששאול הכירו. מתרץ את הגמרא אחיקה אמר שאול, כוונתו של שאול בשאלתו בן מי זה הנער היה על ייחוסו של דוד שבא משבט יהודה. וכך שאל, אם מפרץ עתי, האם הוא בא מזרו של פרץ בן יהודה עם מזרח עתי, או שהוא בא מזרו של זרח בן יהודה אחיו של פרץ, ונתכוון בשאלתו לכך, אם מפרץ עתי, מלכה אבי, אם הוא מזרו של פרץ בן יהודה, עתידו להיות מלך, שכן המלך פורץ גדירות שדותיהם של אחרים כדי לעשות לו דרך קצרה מביתו לפרדסו או לקרמו, ואין ממכין בידו. ועל כן שמו של פרץ מרמז על מלכות. ואם דוד מזרעו של פרץ, סימן שהוא עתיד להיות מלך. ואם מזרע חתי חשיב ובעל מאווי, הוא רק יהיה חשוב אבל לא מלך. ורשי בספר שמואל א' מפרש שאחרי ששאול ראה שדוד מתנהג בתכסיסי מלכות כפי שמפרש את הגמרא, הבין שהוא עתיד להיות במעלת חשיבות, ולכן רצה לדעת אם יהיה ממש מלך או רק חשוב בעלמה. מסבירה הגמרא מה הייתה מאמר לי, שאל עלי, איזה סימן ראה שאול בדוד שמחמתו חשש שהוא עתיד למלוך, שמשום כך אמר לאבנר שישאל לניחוסו. דכתיב נאמר בפרשת מלחמת דוד וגוליית, וילבש שאול את דוד מדב. ודורשת הגמרא מדב, היינו כמידתו, שבגדי שאול היו כמידתו של דוד. וכתיב בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם, ששאול היה גבוה מכל העם, וכיוון שראה שאול שנעשה נס שבגדיו הפכו להיות כמידתו של דוד, דאג שמה הוא עתיד למלוך במקומו. אמר לו דואג האדומי לשאול, עד שאתה משאיל עליו אם הוא אגון הוא למלכות עם לב, אם מזרעו של פרץ אז הוא אגון למלכות, ואם מזרעו של זרח הוא, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לב. מה איתם? למה יש להסתפק בכך? משום דקעת עם עירות המואביה, שדוד הגיע מזרה של רות המואביה, והתורה אמרה לו יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אמר לאבנר לדואג, תנינה, שנינו, שכך דורשים את הפסוק, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שלא אסרה התורה בעמון ומואב, אלא רק את הסחרים ולא את הנקבות, ואם כן ראוי דוד לבוא בקהל, מפני שבא ממואבית המותרת לבוא בקהל. חזר דואג והקשה לאבנר על המעטה, אם הנחה סבור שיש לדרוש את הפסוק באופן הזה, שכל הנכתב בלשון זכר בא למעט את הנקבות, אם כן נדרוש כך גם לגבי איסור ממזר, שממזר הוא די אסור ולא ממזרת, שהרי בתורה נאמר ממזר בלשון זכר, לא יבוא ממזר בקהל השם. השיב לו אבנר לדואג, שונה הוא איסור ממזרות שמעצם שמו אנו למידים שנוהג הוא בין בסחרים ובין בנקבות, שהרי ממזר כתיב שמשמעותו היא מום זר, שיש בו מום של זרות, דהיינו שנבעלה עמו ממי שהיה זר ונוכרי אצלה. הרי שתלה כתוב את פגם הממזרות בבעילת הזר את האם, ולגבי פגם זה אין חילוק בין זכר לנקבה, שכל שהאם נבעלה מזר, זרעה בכלל לא יבוא לו בקהל השם. חזר דואג ויקשה לאבנר, אם אינך דורש עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אם כן נאמר כך גם באיסור של מצרי, שאף הוא נאמר בלשון זכר ונדרוש מצרי ולא מצרית, שרק הסחרים נאסרו ולא הנקבות. השיב לו אבנר לדואג, שי ניחא, שונה הדבר באיסור בני עמון, דמפרש טעם הדקרא, שבתורה מפורש טעם איסורם לבוא בקהל. כפי שנאמר על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים, ומשום כך רחקה אותם התורה מלבוא בקהל השם. והרי דרכו של איש לקדם לחם ומים לבאים, ולא דרכה של אישה לקדם, שאישה אין דרכה לצאת לקראת חילות עם מזון. ולגבי מואב יש כאלו שמפרשים את הטעם לריחוקם על אשר שכר עליך את בלעם. ולשיטתם כותב הריטב"א שיש לומר, כמבואר בתלמוד הירושלמי, שאיש דרכו לזכור ולא אישה. ואם כן אין הדברים מכוונים כלפי נשות בני עמון, ואין טענה זוכה לה עליהם, ולכן ודאי שמותרות לבוא בקהל ולא נאסרו כלל. חזר דואג וטען לאבנר, אמנם לא היו אנשים צריכות לקדם את הגברים בלחם ומים משום שאין דרכם בכך, אבל היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים היו צריכות לקדם לחם ומים לקראת נשים, וכיוון שלא קדמו נשי עמון ומואב לקראת נשי ישראל, יש להרחיקם כמו את הסחרים. אשתיק, שתק אבנר ולא ענה על השאלה הזו, ומהלשון אשתיק משמע שהיה לו לענות ולא ענה. מיד כששמע שאול את דבריו של דואג, שלח את אבנר לשאול בבית המדרש את ההלכה הזו, וכך מתפרש הדבר ממשמעות הפסוקים שנאמר, לאחר שהשיב אבנר לשאלת המלך, בן מי זה הנער? ענה לו אבנר, חי נפשך המלך אם ידעתי. ויאמר המלך לאבנר, שאל אתה בן מי זה העלם? ולכאורה יש להקשות אתם בתחילה, כששאל למלך את אבנר, קרי לי נער, הוא קורא לו נער כפי שנאמר, בן מי זה הנער? ואחה בפעם השנייה ששאל שאול, קרי לי עלם, הוא קורא לו עלם, כפי שנאמר, בן מי זה העלם? אלא מפרש את הגמרא, חיכה אמר לי, כך אמר לו שאול לאבנר, הלכה שניתלמה ממך, מה דינו של דוד שבא מעמונית, ולכן אמר לו בלשון עלם, וכיוון שניתלמה ממך ההלכה, צא ושאל בבית המדרש, מה דינו? שאל אבנר בבית המדרש, אמרו לי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, ואם כן מותר דוד לבוא בקהל. אקשי להו דואג כל הניקושיית, והשתיקו. הקשה דואג גם להם את כל אותן הקושיות שנזכרו מקודם, ולא ענו לו על שאלותיו. באי לאחרו זה עלי, רצו חכמים להכריז על דוד שהוא פסול לבוא בקהל. מיד מנה איתרה את הדבר מהם, ומבאר את הגמרא שהדבר נלמד מדרשה, נאמר בספר שמואל, והמסע בן איש ושמו איתרה ישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש. הרי שבפסוק הזה נקרא איתרה הישראלי. והפסוק הזה נאמר בעניין אבשלום, ששם את המסע על הצבא תחת יואב, והמסע היה בנו של איתרה שהיה חתנו של ישי בעלה של אביגיל ביתו. כמובן בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק ת' ז', שאביגיל הייתה ביתו של ישי. והטעם שנקרא ישי בשם נחש, הוא על שם שמת בלא אבון, אלא בעתיו של נחש, כמבואר בגמרא במסכת שבת בדף נוני עמוד ב'. דהיינו, שלא היה ראוי למות, אלא שנגזרה גזירת מיטה על כל תולדותיו של אדם הראשון בעצתו של נחש, בעתיו. זה תרגום של עצתו, כמבואר במסכת בבא בתרא בדף י"ז. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכתיב נאמר בספר דברי הימים, ואביגה ילדה את המסע, ואבי המסע יתר הישמעאלי. הרי שכאן נקרא יתרה הישמעאלי. אמר רבא לפרש את סתירת הפסוקים שהדבר מלמד שחגר יתרה חרבו כישמעאלי, ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב. כך מקובלן עם בידינו של שמואל הרמתי. שההלכה היא שהמוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, ולכן דוד שבא מירות המואביה אינו פסול לבוא בקהל. ומבאר הבן יהוידע שחכמים וכן אבנר אמרו דבריהם על פי הסברה משיקול דעתם ולא הייתה להם קבלה לכך. אבל יתרה אמר שכך מקובלן היא הלכה זו בלא טעם. ועל הקבלה אי אפשר להרער מחמת איזה טענה וקושייה. כמו שאמרו בכמה מקומות בגמרא וגם לאיל, אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה. המהרש"א כתב שלרבי יהודה זו היא הלכה למשה מסיני שהמוני ולא המונית. כך גם הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ב הלכה חי. מבררת הגמרא מדוע סמכו על דבריו של יתרה. ומי מהימן? וכי היה יתרה נאמן לומר שכך היא ההלכה? ואמר רבי אבא אמר רב בשמו של רב כל תלמיד חכם שמורה הלכה. ובא, והיא הלכה חדשה שלא שמענוע מאחר. אם קודם מעשה אמרה, אם היה רגיל לשנותה לתלמידיו בבית המדרש בשם רבו עוד קודם שבא המעשה הנידון לפניו, שומעין לו, ועושים מעשה על פיו, ואם לאו. אלא אמר את ההלכה הזו רק לאחר שכבר באה השאלה להישאל לפני החכמים, אין שומעין לו. שואל ודבר חידוש, הוא חוששים שמה משקר ואומר הלכה זו משום מעשה שבא לידו. ואם כן, כיצד היה יתרה נאמן לומר שככה הלכה? והרי אמר את הוראתו רק אחר שכבר נשאלה השאלה אם מותר דוד לבוא בקהל. והתוספות בדיבור המתחיל עם קודם כתבו בשם רבינו תם שאף כשהורה רק בשעת מעשה, אם הוא אינו צריך לאותה הוראה הוא נאמן ושומעין לו, אלא שיתרה היה צריך לאותה הוראה שהרי נשא את ביתו של ישי אבי דוד שבא גם הוא מירות המואביה. ולכן הקשתה הגמרא כיצד הוא נאמן. והוסיף רבינו פרץ שאם לא כן לא מצינו ידינו ורגלינו שהרי מעשים שבכל יום שכן שומעים להוראה מפי חכם על מעשה שבא לפניו. מתרצת הגמרא שהייני אחה, שונה הדבר כאן שניתן היה לסמוך על הוראתו של יתרה אף שאמרה רק לאחר שבא מעשה לידו, דה שמואל ובית דינו קיים. והרי הוא דבר העתיד להתגלות, האם אכן כך נאמרה הלכה בבית דינו של שמואל, ועל כן נאמן לומר שכך ההלכה אף שכבר בא מעשה לידו, כיוון שאין לחוש שמה ישקר בדבר. חוזרת הגמרא לתרצת הקושייה שהובאה לאיל, מדוע לא דורשים מצרי ולא מצרית כשם שדורשים המוני ולא המונית. שואלת הגמרא מכל מקום קשה, הקשה על הדרשה הזו של המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, כפי שהקשה דואג, שאם כן גם במצרי נדרוש למעט מצרית שהיא מותרת, ואילו במשנתנו שנינו שגם נקבותיהם של המצריים אסורות עד שלושה דורות, ואין לחלק ולומר שבהמוני ומואבי, כיוון שסיבת הרחקתם היא על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, הנקבות מותרות משום שאישה אין דרכה לקדם, שהרי כבר דחתה הגמרא את ההסבר הזה, בכך שמכל מקום היה להם לקדם נשים לקראת נשים. מתרצת הגמרא אחת תרגמו, בבבל תרצו את הקושייה הזו, שאכן לנשים לא היה ראוי לקדם לחם ומים, גם לא לנשים. גם לא לנשות ישראל, משום שנאמר כל כבודה בת מלך פנימה, שכבודה של האישה לשבת בביתה ואין דרכה לצאת ממנו כלל, ולכן לא היו צריכות הנשים לקדם לקראת נשים. וכותב המהרש"א בחוכמת שלמה ובים של שלמה, שאין הפירוש שפסוק זה שכל כבודה בת מלך פנימה נאמר על האומות, שהרי דרכן בפריצות ובנות מואב יוכיחו שיצאו ובאו לאול ישראל לזנות. וכן מהפסוק שתביא מיד הגמרא, יש שרה, הרי ודאי שאין להשוותן לשרה שהייתה באוהל, שכן, מה מעלתה של שרה אימנו? אלא הפירוש אומר המהרש"ל שמה שלא קידמו בנות מואב לקראת הנשים של ישראל זה מפני שבנות ישראל היו צנועות והיו באוהליהם ולא היו יוצאות ממנו כלל, אפילו לא כדי לקנות לחם ומים, ולכן לא קדמו בנות מואב לקראתם בלחם ומים, כיוון שלא היה להם למי לקדם. האור החיים ביאר שאף שבנות מואב זלזלו בעצמם בדבר אחר, מכל מקום יש לומר בהם את הסברה שכל כבודה, שאין דרך ארץ לנשים לצאת לקראת נשים, ולכן לא הקפידה התורה עליהם על שלא קידמו לקראת נשי ישראל. ממשיכה הגמרא ואומרת, במערב האמרי בארץ ישראל תרצו באופן אחר, ויתימה ויש אומרים כן בשם רבי יצחק, אמר קרא נאמר בפרשת ביאת המלאכים לאברהם, ויאמרו אליו, היה שרה אשתך, וישיב להם אברהם, הנה ואוהל. משמע מזה שאין דרכה של אישה לצאת מביתה, ולכן לא היו צריכות הנשים לקדם לקראת נשים. מביאה הגמרא מחלוקת במקור הדין שעמונית ומואבית מותרת. אומרת הגמרא כתנאי, הדבר שנוי במחלוקת תנאים, שנינו בברייתא. עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי, דברי רבי יהודה. ולפי דברי רבי יהודה, הלימוד הוא מכך שהפסוק נקט עמוני ומואבי בלשון זכר למעט נשים. שואלים התוספות בדיבור המתחיל כתנאי, מה יענה רבי יהודה על קושיית הגמרא לאל, שאם כן נדייק כך גם לגבי מצרי, שנאמר בכתוב מצרי, אז נאמר מצרי ולא מצרית, שאין איסור על מצרית לבוא בקהל, גם לא בשני הדורות הראשונים. תרצים התוספות שרק לגבי עמוני ומואבי יש לדייק, כן, מפני שהיה לו לכתוב עמון ומואב. ומכך שהעריך וכתב עמוני ומואבי, יש לדרוש למעט עמונית ומואבית. אבל לגבי מצרי, אם היה כותב מצרים, היה מעריך יותר, ולכן אין לדייק מכך שכתב מצרי. ומה שכתב בפסוק אדומי ולא כתב אדום, למרות שאדום הוא לשון יותר קצרה, יש לומר שאגב שנקט מצרי, נקט אדומי. רבי שמעון חולק ואומר, הלימוד הוא מהפסוק על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, שזו הסיבה שמחמתן הצטוו ישראל להרחיק את עמון ומואב. ואם כן למדנו שאין אנשים בכלל האיסור, כיוון שדרכו של איש לקדם ואין דרכה של אישה לקדם אף לקראת נשים, ועליהן לא קיימת הטענה הזו. אז בפשטות נראה שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון היא שלרבי יהודה לומדים רק מהעמוני ולא עמונית, ולרבי שמעון לומדים רק מאשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. וכמו שכתב המערשה של רבי שמעון, אין לדרוש מהעמוני ולא עמונית, משום שהוא סובר שכל התורה בלשון זכר נאמרה. אבל לאל בדף עין וו עמוד ב' בדברי אבנר, משמע שלמד משני הפסוקים יחד. מביאה הגמרא פסוקים שאמר דוד המלך ודורשת אותם שכוונתו הייתה כלפי משהו כשר לבוא בקהל. דרש רב המאי דכתיב, מהי משמעותו של הכתוב שאמר דוד המלך, אני עבדך בין עמתך, פיתחת למוסריי, שפירושו שאתרת מעל צווארי את המוסרות. מוסרות הם הרצועות שקושרים בהם את העול. באילו מוסרות היה דוד המלך קשור שתירו הקדוש ברוך הוא מהם? אלא כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שני מוסרות שהיו עליי, פיתחתם. ואילו הם המוסרות, רות המואביה שממנה יצא דוד, ונעמה המונית שהייתה אמו של רחבם בן שלמה, וממנו יצאו מלכי בית דוד. שאילו היו גם הנקיבות של עמון ומואב אסורות לבוא בקהל, היה דוד ורחבם אסורים מפני שבאו מעמון ומואב, וכאשר התיר הקדוש ברוך הוא את הנקיבות של עמון ומואב, על ידי זה הותרו ונפתחו מוסרותיו של דוד, שהותרו הוא ורחבם, בנו של שלמה, לבוא בקהל. המערשה והרוך לניר ביירו את שייכות הדרשה לתחילת הפסוק, שאמר דוד, אני עבדך בין עמתך, ופרשו במדרש, אני בין אותה שאמרת ופרסת כנפך על עמתך. במגילת רות, דיינו רות המואביה שקרא לעצמה עמתך ונקט לשון רבים, פיתחת למוסרי, רמז גם על נעמה המונית. ועוד מבאר הרוך לניר שדוד ייחס את עצמו אחר רות, דווקא על פי הדברים הללו, מפני שהכשרה של רות ואחריה דוד לבוא בקהל, ומכוח הפסוק כל כבודה בת מלך פנימה, כמבואר בגמרא. ועל בקשתה של רות השיב בועז, איתב תחסדך האחרון לבלתי לכת אחרי הבחורים. דהיינו שהיא קיימה בעצמה את כל כבודה, ולכן נשאה בועז. וזה מה שאמר דוד, שאני בן אותה שאמרה, ופרסת כנפך למתך לבלתי לכת אחרי הבחורים, שקיימה מידת הצניות. ועל ידי זה מודה דוד לקדוש ברוך הוא, פיתחת למוסרי שאתרת מואבית לבוא בקהל. ועוד דרש רב המאי דכתיב, מהי משמעותו של הכתוב שאמר דוד המלך, רבות עשית אתה השם אלוקי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אין ארוך אליך אגידה ואדבר עצמו מספר בתהילים, פרק מהם. מדוע אליי בלשון יחיד לא נאמר, אלא נאמר אלינו בלשון רבים? שהרי כל אותו המזמור נאמר בלשון יחיד. מלמד שהיה רחבם נכדו של דוד יושב בחיקו של דוד. בספר מלכים א' פרק י' פסוק מ' ב' נאמר, והימים אשר מלך שלמה 40 שנה. והיינו שמלך אחר פטירת דוד 40 שנה, ואז בפטירתו מלך רחבם בנו. ואחר כך נאמר, ובן 41 שנה רחבם במולכו. הרי שנולד רחבם שנה אחת קודם שנפטר דוד. וזהו הפירוש, היה רחבם יושב בחיקו של דוד. אמר לו דוד, עליי ועליך נאמרו שתי מקראות הללו, כדי להתיר אותי ואותך לבוא בקהל, נאמרו שני הפסוקים הללו, עמוני ולא עמונית. ולכן אתה שבאת מנעמה מותר בקהל, מואבי ולא מואבית, ולכן אני שבאתי מרות מותר בקהל. ואילו המערשה כתב שלשון שתי המקראות אינו מתיישב עם זה, ולכן פירש הכוונה לפסוק עמוני ולא עמונית, ולפסוק על דבר אשר לא קידמו, שמשני הפסוקים הללו דרשו שעמונית ומואבית מותרות לבוא בקהל, ושתי הדרשות יכולות להיות אמת. וזה הכוונה שאומר דוד המלך בלשון רבים, אלינו, שכך אמר דוד לקדוש ברוך הוא, כשאתרת את נקיבות עמון ומואב, חשבת לטובה עליי ועל רחבם בן בני. ועוד דרש רב המאי דכתיב, מה כוונת הכתוב שאמר דוד המלך, אני אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, בפרק מ' בתהילים, מהו הדבר שנכתב על דוד במגילת ספר, אלא כך אמר דוד, אני אמרתי בשעה שנמשכתי למלך, שעתה באתי לגדולה ורק עתה פסקו לי משמיים את הגדולה הזו, ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליי, שכבר מימי אברהם נכתבה עליי במגילת ספר שהיא התורה, הגדולה הזו. וביאר המהרש"א, שהתורה נקראת מגילה כאמור במסכת גיטין בדף סמך לשיטה אחת, משום שהתורה מגילה מגילה ניתנה, ולשיטה השנייה שם, שהתורה חתומה ניתנה, התורה כולה נקראת מגילה כמאמר הכתוב, והנה מגילה עפה. ומפרש רב איכה נכתב על כך בתורה, התם כתיב, כאשר מילטו המלאכים את לוט מסדום, נאמר ויעיצו המלאכים בלוט למור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות. אך הכתיב, וכאן בספר תהילים כתוב, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. הרי שבמילה הנמצאות שנכתבה על בנותיו של לוט נרמז עניין מציאת דוד המלך שבא מהם. כי עמון ומואב יצאו מבנותיו של לוט כמפורש בתורה, ודוד הוא צאצא של מואב. והמהרש"א מפרש שהדרשה היא מכך שמילת הנמצאות היא לכאורה מיותרת, שכן ניתן היה לכתוב את שני בנותיך בלבד. ועוד מביא המהרש"א מהמדרש שמילת הנמצאות שמשמעותה היא שתי מציאות, מרמזת הן לרות המואביה והן לנעמה המונית, ששתיהן יצאו מבנותיו של לוט. וכן נאמר שם, אמר רב יצחק, מצאתי דוד עבדי, והיכן מצאתיו? בסדום. והטעם לכך שנאמר עניין מציאה אצל דוד המלך מבואר במהרש"א, או שהוא משום שבנותיו של לוט היו קרובות ליעבד בסדום, או על שם שהקדוש ברוך הוא הציל את עמון ומואב בכך שציווה לישראל שלא ילחמו איתם, או על שם העניין המסופר כאן בגמרא שרצה דואג לאבדה מתוך הקהל, ועל כן נאמר בזה לשון מציאה, כמו מי שמוצא דבר שהיה קרוב ליעבד. דברי המהרש"א. דנה הגמרא בקשרותם של בנות עמונים שהתגיירו להינשא לכהונה. אמרו לה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, בת גר עמוני כשרה לכהונה. וכותב הריטב"א שהיא קשרה גם לכהן גדול אם היא בתולה, משום שאורתה ולידתה בקדושה. אורתה הכוונה ההיריון. סוברת הגמרא כעת שרבי יוחנן מדבר בעמוני שנשא עמונית ואחר כך נתגיירו שניהם, ואורתה ולידתה של ביתו הייתה אחרי שהתגיירו, כשם שהיא קשרה להינשא לישראל משום שעמוני נאסר ולא עמונית, כך היא קשרה להינשא לכהן. ושנינו במסכת קידושין בדף עין זין עמוד א', בדיוק כמו דפינו שאנו עוסקים בו, שביתו של חלל נחשבת כחללה, מחוללת מן הכהונה ופסולה לכהונה, ונחלקו שם רבי יהודה ורבי יוסי, שרבי יהודה סובר שבת גר פסולה לכהונה כמו בת חלל, ורבי יוסי סובר שבת גר כשרה לכהונה. אמר לי רבא ברולה לעולה, כמן, לפי איזו דעה, אמר רבי יוחנן נדינו, אי כדעת רבי יהודה, יהיה קשה על כך, אמר רבי יהודה, בת גר זכר אפילו, נשא בת ישראל, כבת חלל זכר, היא נחשבת ופסולה לכהונה, ואפילו לכהן אדיוט, ודין זהו בכל גר, ובוודאי בבת גר עמוני. והיא, אם הוא אמר רבי יוחנן נדינו בדעת רבי יוסי שמכשיר בת גר לכהונה, גם כן יהיה קשה. שרי פשיטה לפי רבי יוסי הדין הזה, אמר רבי יוסי במשנה במסכת קידושין, שלא רק גר שנשא בת ישראל, אלא אף גר שנשא גיורת ביתו כשרה לכהונה, ואפילו לכהן גדול. הרי שאמר רבי יוסי דין זה מפורשות, אז מה בא רבי יוחנן לחדש? וכי תאימה אם תרצה לומר שלולי דברי רבי יוחנן היינו סבורים שרבי יוסי אמר את דבריו, שבת גר כשרה לכהונה רק באנח, רק באותם גירים, דראוין לבוא בקהל כגירי שער האומות, אבל היי אותו גר המוני שעליו דיבר רבי יוחנן דאין ראוי לבוא בקהל, לא, כלומר שבו היה מקום לומר שיודע רבי יוסי שביתו אינו כשרה לכהונה, כי גם אם היא ראויה לבוא בקהל מכל מקום, כיוון שבאביה יש פגם שהוא אינו ראוי לבוא בקהל, כן הפגם הזה באביה פוסל אותה לכהונה. ולכן בא רבי יוחנן לחדש שדעת רבי יוסי שאף גר המוני ביתו כשרה לכהונה. כך תרצה להסביר, שואלת הגמרא, מנהלי מניין לרבי יוחנן החילוק הזה, כלומר מדוע היינו סוברים בלא דברי רבי יוחנן לחלק בדעת רבי יוסי בין בת גר משאר אומות שביתו כשרה לכהונה לבין בת גר עמוני שאינו ראוי לבוא בקהל שאז ביתו תהיה פסולה לכהונה? בשיבה הגמרא, דיאליף מכהן גדול באלמנה, רבי יוחנן סבר שהיינו למדים את החילוק הזה מכהן גדול שנשא אלמנה, שמשום פגם זה שהאלמנה אסורה עליו, כמו שנאמר בכהן גדול, כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, אז ביתו פסולה לכהונה, ואם כן הוא הדין בבת גר עמוני שיש בהם פגם של איסור קהל, ביתו תהיה פסולה לכהונה. דוחה הגמרא שאי אפשר היה ללמוד מכהן גדול, שכן מה לכהן גדול באלמנה שיש בו צד חומרה, שכן ביתו באלמנה נעשתה בעבירה, ויתכן שמעשה עבירה זה הוא הגורם שביתו תיפסל לכהונה. מה שאין כן בגר עמוני שנשא עמונית שביתו הייתה בה מותרת, ואין בה מעשה עבירה, אין סיבה לפסול את ביתו לכהונה מחמת פגם אביה בלבד. משיבה הגמרא, היה אפשר ללמוד את החילוק הזה ממקום אחר, שכן חלל זכר יוכיח שביתו פסולה לכהונה אף שביתו באשתו מותרת, שהרי הוא מותר בבת ישראל. ומוכח אם כן שהטעם שהזרע פסול לכהונה אינו מפני שהביה הייתה בעבירה, אלא משום פגם אב בלבד, וכמו כן היינו סבורים לומר שבת גר המונית תהיה ביתו פסולה, למרות שאין ביתו בעבירה. ולכן היה צריך לחדש רבי יוחנן, בדברי רבי יוסי, שהיא כן קשרה. דוחה הגמרא ואומרת, אי אפשר היה ללמוד בת גר המונים מבת חלל, משום שמה לחלל שכן יש בו צד חומרה שיצירתו בעבירה? ביעתו לעולם היא בעבירה, שכן ביעת אביו ואמו היא בעבירה. כגון כהן שנשא גרושה אסורה, לא שביעתו אסורה, וייתכן שלכן בנם החלל פוסל גם את ביתו מהכהונה, מה שאין כן גר המוני שאין יצירתו בעבירה, מניין לנו לומר שביתו תיפסל לכהונה? בשבעה הגמרא, כהן גדול שנשא אלמנה יוכיח שאף על פי שאין יצירתו בעבירה, ביתו מאלמנה פסולה. הרי שהפסול של הזרע אינו תלוי ביצירת האב בעבירה, ואם כן הוא הדין בעמוני, שאף שאין יצירתו בעבירה, תיפסל ביתו משום פגם אביה. וחזר הדין, ושוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד, שכן לא ראי זה כראי זה. אינו דומה כהן גדול באלמנה שיש בו צד חומרה שביעתו בעבירה, לבת חלל שאין ביעתו של החלל בעבירה, ולא ראי זה כראי זה, ואינו דומה חלל שיש בו צד חומרה שיצירתו בעבירה לכהן גדול באלמנה, שאין יצירתו בעבירה. ולכן אין לתלות את סיבת פסול הבת לכהונה לא בצד החומרה של זה ולא בצד החומרה של זה, אלא יש לתלות זאת בדבר שהוא הצד השווה שבהן. הדבר המשותף הן לחלל והן לכהן גדול באלמנה, דהיינו שאינו ברוב קהל, שאינם כרוב ישראל. וזאת מאחר שיש בהם צד פגום, כהן גדול ביתו באווירה והחלל יצירתו באווירה, ואותו צד פגום הוא הגורם שביתו פסולה. אף כאן גם בגר המוני יש פה פגם, שפגם זה אינו ברוב קהל, שאינו ברוב ישראל, שאסור הוא לבוא בקהל, ולכן היינו סבורים לומר שביתו פסולה לכהונה. דוחה הגמרא את הלימוד מהצד השווה ואומרת, מה לצד השווה שבהן? בכהן גדול שנשא אלמנה ובחלל, שכן יש בהן צד עבירה, שכהן גדול באלמנה יצירת הבת הייתה בעבירה, ובת חלל יצירת אביה היה בעבירה, אבל בת עמוני שאין עבירה לא ביצירתה ולא ביצירת אביה, פשיטה שהיא קשרה לכהונה לדעת רבי יוסי. ושוב חוזרת השאלה, מה בא רבי יוחנן לחדש בזה? אלא מנסה הגמרא להסביר את דברי אולה בשם רבי יוחנן בצורה אחרת. המשיך רב הבר אולה לומר לעולה, כיוון שאי אפשר להעמיד את דבריך בשם רבי יוחנן בעמוני שנשא עמונית, משום שדין זה הוא פשוט, על כן דילמה, אולי, והבח מוחק את המילה ודאי, שהגמרא כאן גורסת, אז לכן דילמה אולי בעמוני שנשא בת ישראל כאמרת, שם הכוונת דבריך בשם רבי יוחנן זה באופן שעמוני נשא בת ישראל שביעתה מבעבירה, משום שעמוני אסור לבוא בקהל, ובא רבי יוחנן לחדש שאף על גב דביעתו בעבירה, ביתו קשרה לכהונה לדעת רבי יוסי, כמו בת גר משאר אומות. ובכך יש חידוש, שאף שיש ללמוד לפוסלה מכהן גדול באלמנה, כמו שאומר יש לקיש בסמוך, מכל מקום לדעת רבי יוסי היא קשרה. אמר לאולה לרב הבר אולה, אין, אכן רבי יוחנן דיבר באופן זה. ולכמן בדף עין עמוד ב' תבאר הגמרא מאיכן למד רבי יוחנן את הדין הזה. ומאיפה אולה יודע שאכן רבי יוחנן דיבר באופן הזה, שמצינו דחיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר רבי יוחנן, בת גר המוני שנשא בת ישראל, וכן בת מצרי שני, שהתורה אסרה הרי על המצרים עד דור שלישי לבוא בקהל, ומכאן ואילך הם מותרים, כפי שפרשה המשנה לאל בדף עין וו עמוד ב', אז בת מצרי שני שנשא בת ישראל שביעתה מבעבירה, רבי יוחנן אמר שבת זו קשרה לכהונה, שלישראל היא קשרה לכולי אלמה, משום שעמונית ומצרי שלישי מותרים לבוא בקהל. וריש לקיש אמר פסולה. הנה מצינו שרבי יוחנן אמר את הדין הזה שהיא קשרה. והראיה שרבי יוחנן דיבר בעמוני שנשא בת ישראל, תפרש הגמרא בהמשך. מפרשת הגמרא את מחלוקתם. ריש לקיש אמר פסולה, משום דיה לפלא הוא למד את הדין הזה מכהן גדול באלמנה, שכשם שכהן גדול באלמנה ביתם פסולה משום שביעתם בעבירה, גם אילו שביעתם בעבירה ביתם פסולה לכהונה. ורבי יוחנן אמר קשרה. עכשיו מבארת הגמרא היכן שמענו את דעתו של רבי יוחנן ומה טעמו. אומרת הגמרא, דתני רבי זכאי כמי דרבי יוחנן. רבי זכאי שנה את הברייתא הזו לפני רבי יוחנן, שכך נאמר בה. נאמר בפסוק לגבי כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. מעמילה מעמיו דורשים להביא גיורת מקנה, דהיינו בת גירים, שאביה ואמא באו מעם אחד, דהיינו בת גר המוני שנשא המונית, שמותרים לבוא בקהל זה עם זה, וממילא ביתם נולדה בקדושה, שהיא קשרה לכהונה, ולהוציא בת גר המוני שנשא בת ישראל, שהם אינם מעם אחד לעניין היתר לבוא בקהל, זה עם זה, שאול וביאתו בעבירה, ביתו פסולה לכהונה. ואמר לרבי יוחנן לרבי זכאי, חולק אני על דבריך, שכן אני שונה עמיו ומעמיו, שמכך שהיה כתוב יכול לומר כי אם בתולת עמיו ייקח אישה, והוסיף וכתב מעמיו, משמע אפילו מי שהיא מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר, מזה אנחנו לומדים להביא בתולה הבאה משני עממים, שאף היא קשרה לכהונה. ואת ואתה רבי זקאי אמרת שרק גיורת מקנה שאביה ואימה הם מעם אחד כשרה לכהונה ותו לא. מבררת הגמרא מהי שני עממין, מהי בתולה הבאה משני עממין שהתיר רבי יוחנן, לאילו שני עממין הייתה כוונתו, אילה אימה אם נאמר שכוונתו הייתה לגר המוני שנשא המונית, וביתם שנולדה לאחר גירותם היא הבתולה שאותה הכשיר רבי יוחנן, ומהי משני עממין, ומדוע קורא להם שני עממין, אף שהם עם אחד משום דזכרים של העמונים אסורים לבוא בקהל ונקבות מותרות, ולכן הם נחשבים לשני עממין, אי אפשר לפרש כך, שהרי היינו גיורת מקנה, שבאופן זה שהאב והאם הם מעם אחד כעמוני ועמונית, הרי גם רבי זקאי הכשיר, כי הרי רבי זקאי מרבה גיורת מקנה, שהיא מעם אחד, כלומר שאביה ואמא מותרים לבוא בקהל זה עם זה, דהיינו עמוני ועמונית. ואילו מרבי יוחנן משמע שבא להכשיר אף יותר מרבי זקאי, אלא יש לפרש את דברי רבי יוחנן שהתיר בתולה הבאה מבית עממין, בעמוני שנשא בת ישראל שהם שני עממין, ואף שביתם בעבירה, ביתם קשרה לכהונה מהריבוי של המילה מעמיו, ומכאן המקור לכך שרבי יוחנן סבר שבת גר עמוני שנשא בת ישראל קשרה לכהונה. ואיקה דאמרי ויש שאמרו שדעתו של רבי יוחנן בעמוני שנשא בת ישראל אין אנו למידים רק מדיוק והכרח בדבריו, אלא בפירוש אמר לרבי יוחנן לרבי זקאי, אני שונה עמיו מעמיו ודורש אפילו מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר, מותר להביא בתולה הבאה משני עממין. ובנוסף, מכך שכתוב עמה ולא עמו, אני דורש שהאב הוא מעם שיש בו שני עממין, דהיינו גר עמוני שהוא מעם שיש בו שני עמים, כיוון שהזכרים של עמון אסורין והנקיבות מותרות. ובכך אני לומד מן הפסוק שבתולה זו שאבי הגר עמוני ואימה מישראל, כשאירה להינשא לכהונה. כך מבואר ברטווה של רבי יוחנן יש שני לימודים בפסוק, עמיו מעמיו שמכך לומדים מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר, וכן עמה ולא עמו, שמכך נלמד שהיא בת גר עמוני שהוא משני עמים. ולכאורה כוונת הדברים היא שהלימוד הוא מכך שיש שני איתורים בפסוק, אבל אילולי כן, אין הוכחה שהפסוק מדבר על עמוני ובת ישראל, שכן מקצת מעמה ומקצת מעם אחר ניתן לפרש גם כן על עמוני ועמונית, כפי שהגמרא העמידה לפי הלשון הראשון. וכן עמה ולא עמו שממנו לומדים בתולה שהיא מבית עממין, ניתן לומר שהכוונה היא לעמונית ועמוני שהוא עם שיש בו בית עממין. אבל כיוון שיש שני לימודים בפסוק, על כוכחה שהכוונה היא לעמוני ובת ישראל, שכן אם נפרש עמיו מעמיו בעמוני ועמונית, מדוע אם כן צריך את האיתור השני ללמד שהיא מעם שיש בו שני עממין? ומכך שיש את האיתור השני המלמד שמדובר בעם שיש בו בית עממין, על כוכחה שהלימוד על מקצת מעמיו בא להוסיף על כך ולחדש שמקצת מהמה הוא ישראל אסור לבוא בקהל עם עמוני. אז לפי האיקה דאמרי, אמר רבי יוחנן לרבי זקאי, אני שונה עמיו מעמיו ודורש אפילו מקצת מעמיו ומקצת מעם אחר להביא בתולה הבאה משני עממין, ובנוסף לכך, מזה שכתוב עמיו ולא עמו, אני דורש שהאב הוא מעם שיש בו שני עממין, דהיינו גר עמוני שהוא מעם שיש בו שני עמים, כיוון שהסחרים של עמון אסורים והנקבות מותרות. ובכך אני לומד מן הפסוק שבתולה זו שאביה גר עמוני ואימה מישראל כשאירה להינשא לכהונה. ואת אמרת, ואתה רבי זקאי אמרת שרק גיורת מקנה שאביה ואימה מעם אחד, דהיינו עמוני ועמונית, כשרה לכהונה ותו לא. נמצא לפי לשון זו שרבי יוחנן אמר בפירוש שעמוני שנשא בת ישראל, ביתו כשרה לכהונה. מקשה הגמרא, ולאחלי ישנה לפי הלשון הזו שרבי יוחנן אומר בפירוש, שהפסוק מדבר בעמוני שנשא בת ישראל, ורק באופן זה הכשיר את ביתו לכהונה. אם כן, בת מצרי שני שנשא בת ישראל, דקשרה בת זו לכהונה, כמו שאמר רבי יוחנן לאל בדף ע"ז עמוד א', מנהלי, מאיכן למד רבי יוחנן את הדין הזה? שהרי לאל אמרה הגמרא שיש ללמוד לאוסרו, כיוון שביאתו באה ועירה כמו בת כהן גדול באלמנה וחלל. אז בישלם על הלשון הראשון שלמדו מהפסוק בתולה הבאה מבית עממין, אפשר לפרש זאת גם במצרי שני שנשא בת ישראל שנחשב כבית עממין, כיוון שאסור לבוא בקהל כמו עמוני. אבל הלשון של האיקה דאמרי שמפורש בפסוק שאב הוא מעם שיש בו בית עממין, דהיינו עמוני, שיש אצלו חילוק בין סחרים לנקבות, אם כן אי אפשר לפרש גם במצרי שני, כיוון שבמצרי שאסור לבוא בקהל עד דור שלישי אין חילוק בין זכר לנקבה. וכי תימה, ואם תאמר דיאליף שלומד רבי יוחנן את הדין הזה מהמוני שנשא בת ישראל שביתו כשירה לכהונה, שהוא הדין בבת מצרי שני שתהיה גם כן כשירה לכהונה, אפשר לפרוח זאת, שמה להמוני שנשא בת ישראל שכן יש בו צד כולה שהנקיבות של ההמוני מותרות מיד, וייתכן שמחמת כך ביתו מישראלית מותרת, אבל מצרי שני שמצינו שיחמיר אצלו הכתוב שדין הנקיבות בו כמו הזכרים שאסורים עד שלושה דורות, אין להתיר את ביתו לכהונה כשביעתו בבת ישראל הייתה בעבירה, אז אם כן, חוזרת השאלה בת מצרי שני שנשא בת ישראל, שקשרה הבת הזאת לכהונה, כמו שאמר רבי יוחנן להיל בדף עין זין עמוד א', מאיכן הוא לומד את הדין הזה? משיבה הגמרא, מצרי שני שנשא מצרית שנייה, שביתו היא בעצם מצרית שלישית ומותרת לבוא בקהל, יוכיח שהרי ביתו מותרת לכהונה, אף שאין במצרים את הקולה שהנקבות מותרות מיד. ואם כן, גם מצרי שני שנשא בת ישראל תהיה ביתו כשרה לכהונה, שהרי היא מצרית שלישית. דוחה הגמרא ואומרת, מה לי מצרי שני שנשא מצרית שנייה, שכן אין ביתו באווירה, וייתכן שמשום כך, ביתו שהיא דור שלישי למצרים, כשרה לכהונה, מה שאין כן מצרי שני שנשא בת ישראל שביתם הייתה באווירה, לא תהיה ביתו כשרה לכהונה. אומרת הגמרא, המוני שנשא בת ישראל יוכיח שביתו הייתה באווירה, ואף על פי כן ביתו כשרה לכהונה. כפי שנלמד מן הפסוק, עמיו מעמיו, וכדברי רבי יוחנן, ואם כן הוא הדין במצרי שני שנשא בת ישראל שביתו כשרה לכהונה. וחזר הדין, ושוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד, שמאחר שאין מידותיהם של מצרי והמוני שוות, שבהמוני יש כולה שאין במצרי, שאנשים מותרות מיד, אין איסור לשאת המונית, ובמצרי שנשא מצרית יש כולה שאין בהמוני שנשא בת ישראל, שבמצרי שנשא מצרית אין ביתו באווירה, וממילא יש לומר שלא אילו הן הסיבות שמצרי והמוני ביתם כשרה לכהונה, אלא יש ללמוד מהצד השווה שבשניהם, שמצרי והמוני אינם ברוב קהל, כלומר שאסורים לבוא בקהל, וביתם כשרה לכהונה. אף אני אבי מצרי שני שנשא בת ישראל שאינו ברוב הקהל, שתהיה ביתו כשרה לכהונה. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף, היינו דשמענה לרב יהודה, זוהי אם כן הייתה כוונת דבריו של רב יהודה ששמנו, דאמר עמיו מעמיו, שדורשים את האיתור הזה שניתן היה לכתוב עמיו וכתב מעמיו. ולא ידען המייקה אמר ולא הבנו מה הוא אמר ולאיזה דין כוונתו שדורשים מכך. עכשיו כששמענו את דברי רבי יוחנן שמכשיר מן הפסוק מעמיו, ביתו של המוני שנשא בת ישראל, הרי לנו שאנחנו מבינים שהייתה זו גם כוונתו של רב יהודה. מביאה עכשיו הגמרא דעה שרבי זכאי ורבי יוחנן דיברו על ברייתא אחרת, ומשם נלמד את דעתו של רבי יוחנן לגבי בת גר המוני שנשא בת ישראל. אומרת הגמרא, כי עתה רב שמואל בר יהודה אמר, כשבא רב שמואל בר יהודה הוא אמר, אחי תנה קמי, כך שנה רבי זכאי את הברייתא לפני רבי יוחנן, אישה המונית שנתגיירה כשירה לבוא בקהל, כפי שנלמד מעמוני ולא עמונית, ובנה של עמונית זו שילדה מגר עמוני פסול לבוא בקהל, שהרי הוא בנו של עמוני ונחשב הבן גם כן לעמוני. וביתה של עמונית שילדה מגר עמוני כשירה. והגמרא תבהר להלן את כוונת הדברים. במה דברים אמורים שביתה כשירה בעמוני ועמונית שנתגיירו ונולדה ביתם בקדושה? אבל ביתה מעמוני פסולה. אמר לרבי יוחנן לרבי זכאי, פוק תני לברה. צא ושנה את משנתך מחוץ לבית המדרש, כי הברייתא הזו טעות יש בה. ומסביר רבי יוחנן לרבי זכאי, איכן היא הטעות בברייתא? מהי דאמרת אישה המונית כשירה? נכון הוא, שהרי התורה אמרה המוני הוא שאסור לבוא בקהל ולא המונית. ומה שאמרת בנה מהמוני פסול, אכן כך הוא הדין, דעה שהרי בן זה המוני הוא כאבי ופסול לבוא בקהל. אבל הדין הזה שאמרת הוא ביתה מהמוני כשירה? למאי, לעניין מהי כשירה? היא לאימה לעניין להכשירה לבוא בקהל, וכי זה ייתכן? אשתה והרי אינך אומר שאימה שנתגיירה כשירה לבוא בקהל, משום שהמונית לא נאסרה? ואם כך, היא ביתה שנולדה בקדושה מבעיה? האם צריך לומר שהיא קשרה? הרי זה פשיטה שהיא קשרה. אלא ודאי כוונה דברי הברייתא ששנית לפניי, באה לומר הברייתא שהיא קשרה לכהונה, ועל כך ממשיכה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים שהיא קשרה לכהונה בעמוני ועמונית שנתגיירו, ונולדה ביתם בקדושה, שהיא הקרויה לעיל בגמרא, גיורת מקנה. גיורת ששני הוריה היו עמונים. שנתגיירו ונולדה ביתם בקדושה. אבל ביתה מעמוני פסולה לכהונה. ועכשיו יש לברר מהי ביתה מעמוני, באיזה אופן מדובר הדין הזה, שביתה מעמוני פסולה לכהונה, אלא אם נאמר שהמדובר הוא באופן של עמוני שנשא עמונית ונתגיירו ונולדה להם בת בקדושה? הרי האופן הזה, היינו גיורת מקנה, ובזה הרי נאמר ברישה שהיא כן קשרה לכהונה. אלא צריך לומר שכוונת הברייתא היא באופן של המוני שנשא בת ישראל, ועל זה היא אומרת הברייתא, שביתם פסולה לכהונה משום שביתם הייתה באווירה. ולכן אמר לי רבי יוחנן לרבי זכאי, פוק תני לברה, צא ושנית משנתך את הסברך על הברייתא הזו מחוץ לבית המדרש, כי בברייתא הזו טעות יש בה, משום שאני שונה את הדרשה של עמיו מעמיו, שניתן היה לכתוב עמיו וכתב מעמיו, שגם המוני שנשא בת ישראל ביתו כשרה לכהונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה לעיל בדף עין וו עמוד ב', מצרי ואדומי אינן אסורין אלא עד שלושה דורות, אחד זכרים ואחד נקיבות. רבי שמעון מתיר את הנקיבות מיד. אמר רבי שמעון קל וחומר הדברים, ומה אם במקום שאסר את הזכרים איסור עולם התיר את הנקיבות מיד? מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות אינו דין שנתיר את הנקיבות מיד? אמרו לו, אם הלכה נקבל, ואם לדין יש תשובה. אמר להם, לא כי הלכה אני אומר. ופירוש הדברים שרבי שמעון שהתיר את הנקיבות של מצרי והאדומי מיד מפרש את דבריו, שהדברים קל וחומר. טעם היתר של נקיבות המצרי והאדומי? ומה אם במקום שאסר את הסחרים איסור עולם, דהיינו באמוני ומואבי שבהם נאסרו הסחרים איסור עולם מלבוא בקהל, התיר בהם את הנקיבות שמיד ראויות הם לבוא בקהל? מקום שלא אסר את הזכרים אלא עד שלושה דורות כמצרי ואדומי שבהם הדור השלישי מותר לבוא בקהל, האם אינו דין שנתיר את הנקבות שלהם מיד? אמרו לו חכמים, אם הלכה היא שכך קיבלת מרבותיך שבמצרי ואדומי הנקבות מותרות מיד, נקבל ממך את הדין הזה. ואם לדין, אם קל וחומר זה אתה דן מעצמך ולא קיבלת אותו מרבותיך, יש תשובה עליו ואפשר להפריך אותו. מבררת הגמרא, מהי תשובה, מה התשובה שיש לחכמים להשיב על הקל וחומר שאמר רבי שמעון להתיר את הנקיבות של מצרי ואדומי? מבררת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, משום דאיקה למימר, שיש לומר, עריות יוכיחו, מאיסורי עריות ישנה פרחה לקל וחומר, שהרי לא אסר בהן הכתוב, אלא עד שלושה דורות שביתו ובת ביתו אסורה עליו, אבל הדור שאחר כך דהיינו ביתה של בת ביתו מותרת לו. כנאמר בתורה בפרק חי פסוק י' שבספר ויקרא, ערוות בת בנך ובת ביתך לא תגלה ערוותן. וכתב רש"י, שהוא עצמו נחשב בכלל שלושת הדורות. שואל התוספות הראש, שאם כן, אין זה דומה למצרי ואדומי, ששם הדור השלישי כבר מותר. מה שאין כן בעריות, הדור השלישי דיינו בת ביתו עדיין אסור, ולכן הוא מפרש, שהדורות נמנים החל מביתו שהיא הדור הראשון שאסור, ובת ביתו הוא הדור השני, והדור שאחר כך הוא הדור השלישי כבר מותר. ממשיך רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שבאיסורי עריות לא אסר בהם הכתוב אלא עד שלושה דורות, שביתו ובת ביתו אסורה עליו, אבל הדור שאחר כך דהיינו ביתה של בת ביתו מותרת לו, כפי שמפרש רש"י. ומכל מקום אסר בזה הכתוב אחד זכרים ואחד נקבות, שבת ביתו אסורה עליו כבת בנו. ואם כן ניתן ללמוד מעריות שהוא הדין במצרי ואדומי, שאף שאיסורן הוא רק עד שלושה דורות, יהיו בהם גם הנקבות אסורות כזכרים. כך על פי פירוש רש"י, אבל הרמב״ם בפירוש המשניות כתב שתשובת חכמים לדברי רבי שמעון היא, שאין ראיה מכך שבאמוני ומואבי הנקיבות מותרות מיד, משום שטעם איסורם הוא כמפורש בתורה על אשר לא קידמו בלחם ובמים, ואנשים אין דרכם לקדם, ולכן רק הסחרים נאסרו והנקיבות הותרו לבוא בקהל, אבל במצרי ואדומי שאין טעם זה, יש לאסור גם את הנשים. כך חכמים פרחו את הקל וחומר של רבי שמעון. דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר ללמוד מהעריות שבמצרי ואדומי יאסרו אף הנקיבות, משום שמה לעריות שהם חמורים שכן יש בהם חיוב קראת, וייתכן שמשום כך אסרה התורה בהם את הנקבות כסחרים. מה שאין כן במצרי ואדומי שאין בהם חיוב קראת, אלא רק עשה. כנאמר דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ומתוך מצוות העשה הזה אנחנו לומדים ולא דור ראשון ושני, ולאו הבא מכלל עשה נחשב לעשה. אז במצרי ואדומי אין חיוב קראת, אלא רק איסור עשה שעליו אין עונש קראת, אז אין ללמוד מהעריות לאסור בהם את הנקבות כסחרים. משיבה הגמרא ואומרת, כן אפשר לפרוח את הקל וחומר של רבי שמעון, כי ממזר יוכיח שאין בו חיוב קראת, ואף על פי כן בין ממזר ובין ממזרת אסורים. ואם כן הוא הדין במצרי ואדומי, שאף שאין בהם חיוב קראת, יאסרו הנקיבות כסחרים. דוחה הגמרא ואומרת, מה לממזר שהוא חמור שכן אינו ראוי לבוא בקהל לעולם? כנאמר בתורה לא יבוא ממזר בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם. וכפי שהזכרנו, למרות שנאמר בממזר רק דור עשירי, הכוונה יד עולם, כמו שנאמר בספרי על ספר דברים, הטעם שנכתב בפסוק לגבי המוני ומואבי גם דור עשירי אף שהכוונה היא עד עולם, כפי שמפורש בפסוק לגביהם, היא כדי ללמוד מכאן גזירה שווה לעניין ממזר, שאף שנאמר בו גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל השם, הכוונה היא עד עולם. אז ייתכן שמחמת כך החמירה בו התורה ואסרה את הנקבות כסחרים, השאין כן מצרי ואדומי שמותרים לבוא בקהל אחר שלושה דורות, יש לומר שבהם אין הנקבות אסורות כסחרים. משיבה על כך הגמרא ואומרת, הראיות יוכיחו שאינם אסורים לעולם, שהרי לכל ישראל הם כשרים חוץ מלקרובים, ומכל מקום אסרה בהם התורה את הנקבות. כך נאמר לגבי מצרי ואדומי, שאף שאינם אסורים לעולם, אסרה בהם התורה את הנקבות. וחזר הדין, ושוב יש להחזיר וללמוד את הדין משניהם יחד, שכן לא ראי זה כראי זה, ולא ראי זה כראי זה. אין מידותיהם של עריות וממזר שוות. בממזר יש את החומרה שאינו ראוי לבוא בקהל, מה שאין כן בעריות, ובעריות יש את החומרה שיש בהם חיוב קראת, מה שאין כן בממזר. ולכן אי אפשר לומר שאילו הן הסיבות שמחמתן נאסרו הנקבות בממזר ובעריות, אלא יש לומר שזה מחמת הצד השווה שבהן, דהיינו, שאסורין ולכן נאסרו בהם אחד זכרים ואחד נקבות. אף אני אביא מצרי ומצרית שהם אסורים, ואלמד מהצד השווה שיהיו אסורים אחד זכרים ואחד נקבות. דוחה הגמרא ואומרת, מה להצד השווה שבהן בעריות ובממזר, שכן יש בהן צד קראת, שבעריות יש חיוב קראת, ובממזר, אף שאין קראת בביאתו, מכל מקום יש קראת ביצירתו, משום שנולד מאישה שהיא לאביו בקראת. ולכן אי אפשר ללמוד מהם לאסור את הנקבות כסחרים במצרי ואדומי. ואם כן חוזרת שוב השאלה, מה הייתה פרחתם של חכמים על הקל וחומר של רבי שמעון, שהתיר מצריות ואדומיות לבוא בקהל מיד ולא להמתין שלושה דורות? אלא מסבירה הגמרא את תשובת חכמים לרבי שמעון במשנה באופן אחר. ורבנן חכמים הסוברים שיש תשובה לקל וחומר שאמר רבי שמעון, תשובתם על הקל וחומר היא מחלל דחייבי עשה, חלל מחולל מן הכהונה שנולד לנשים האסורות לכהונה באיסור עשה, כגון כהן גדול שנשא אנוסה ומפותה שהיא עליו באיסור של עשה, כי נאמר בתורה כי אם בתולה ייקח ולא בעולה, וכרבי אליעזר בן יעקב. ודבריהם הם על פי שיטת רב לזר בן יעקב לאל בדף נונטט עמוד בית, הסובר שכהן הנושא אישה אסורה עליו באיסור עשה אבלת חלל ואסור לכהונה. וחכמים נחלקו עליו ואמרו שאבלת כשר, ומחלוקתה מבוארת לאל בגמרא, של רב לזר בן יעקב יש חלל מחייבי עשה, ולפי חכמים אין חלל מחייבי עשה ולכן אבלת כשר. אז אם כן, כך היא תשובת רבנן לרבי שמעון על הקל וחומר שלו. עריות יוכיחו שאסורים רק עד שלושה דורות, ומכל מקום אסר בהם הכתוב נקבות כסחרים. ואם נאמר, מה לעריות שיש בהם חיוב קראת? וייתכן שמשום חומרת העונש הזו נאסרו בהם גם נקבות, מה שאין כן במצרי ואדומי שאין בהם חיוב קראת. על זה אשיב ואומר, חלל של חייבי עשה יוכיח. מי שמחולל מן הכהונה, אפילו שיש בזה רק איסור של מצוות עשה, זה יוכיח שאין בו קראת ואסורים בו הנקבות כסחרים. ואם כן הוא הדין במצרי ואדומי שאין בהם קראת, יאסרו בהם הנקבות כמו הסחרים. ועל כך יש לדחות מה לחלל שכן יצירתו בעבירה, וייתכן שמשום כך נאסרו בו גם הנקבות. תאמר במצרי ואדומי שאין יצירתם בעבירה, שלא יאסרו בהם הנקבות. ושוב יש להשיב על כך, הריות יוכיחו שאין יצירתם בעבירה, ואין איסורן אלא עד ג' דורות, ומכל מקום נאסרו בהם הנקבות כסחרים, ואם כן גם במצרי ואדומי יאסרו הנקבות כסחרים. ויש לדחות את ההוכחה מהעריות. מה לעריות שכן יש בהם קראת, וייתכן שמשום כך נאסרו בהם הנקבות? על זה נענה, חלל יוכיח שמחולל מן הכהונה, למרות שאין עונשו קראת. ושוב יש להחזיר את הדין וללמוד מהצד השווה שבהם שהם אסורים, ונאסרו בהם אחד זכרים ואחד נקבות. אף אני אביא מצרי ואדומי שאסורים, ויהיו אסורים בהם אחד זכרים ואחד נקבות. זו הפרחה שפרחו רבנן את הקל וחומר של רבי שמעון, שכאמור התיר על ידי הקל וחומר מצריות ואדומיות לבוא מיד בקהל, ולא צריכות להמתין עד שלושה דורות כזכרים. ובמשנה מובא שרבי שמעון השיב לחכמים, לא כי הלכה אני אומר, כלומר תשובתיכם על הקל וחומר אינה נכונה, ומכל מקום הדין שאמרתי היא מקבלת רבותיי. שואלת הגמרא, ומה היא לא כי? מדוע אכן לדעת רבי שמעון אין תשובת חכמים, אין הפרחה שלהם על הקל וחומר נחשבת לפרחה? מסבירה הגמרא, אחי כאמר לו, כך אמר רבי שמעון לחכמים, לדידי לא סבירה לי דרבי אליעזר בן יעקב, אני אינני סובר כשיטת רב אליעזר בן יעקב שיש חלל מחייבי עשה. זאת אומרת, אם מישהו עובר על מצוות עשה שנאמרה לגבי כהן, למשל כהן גדול שנשא אישה בעולה, הבן אינו חלל, אינו מחולל מן הכהונה, ולכן לשיטתי אין דבריכם תשובה על הקל וחומר. אבל גם לדידחו, גם לשיטתכם אתם חכמים, דסבירה לחוקי רבי אליעזר בן יעקב שיש חלל מחייבי עשה, ולפיכך השבתם תשובה לקל וחומר, עדיין הדין עימי, משום שהלכה אני אומר, שכך קיבלתי מרבותיי את הדין הזה, שבמצרי ואדומי לא אסרה התורה את הנקיבות. תניה אומרת, הגמרא נאמר בברייתא, אמר להן רבי שמעון הלכה, אני אומר שבמצרי ואדומי לא אסרה התורה את הנקבות, ועוד מקרא מסייעיני לדין הזה, שנאמר לגבי מצרי ואדומי, בנים אשר יוולדו להם, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. הרי משמע מהפסוק שבנים הם אלו שאסורים לבוא בקהל הדור שלישי ולא בנות. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בנים ולא בנות, דברי רבי שמעון, כמבואר שהוא לומד כך מהפסוק, למעט בנות שמותרות לבוא בקהל מיד. אמר רבי יהודה, הרי הוא אומר, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם, ומן הכתוב אשר יוולדו יש ללמוד שהכתוב תלען בלידה, שכל הנולדים הם בכלל האיסור וגם הנקבות. פירוש נוסף מפרש רשי את דרשת הכתוב, שתלה הבנים בהם שיולדת אותם, שאם היא ראשונה הבן הוא שני, ואם הנקבות אינן אסורות, מדוע תלען הכתוב בלידה? מכאן שגם הנקבות אסורות לבוא בקהל הדור שלישי. אמר רבי יוחנן, אילו דאמר רבי יהודה הכתוב תלען בלידה, אילולי סבר רבי יהודה כך שהנקבות אסורות, לא מצא ידה ורגליו בבית המדרש, כלומר לא היה יכול לעמוד בדבריו ולתרץ את שיטתו במקום אחר ממה שהיה ניתן להקשות עליו. כיוון דאמר מר, כיוון שדעת רבי יהודה עצמו, במסכת קידושין דף עין ג' עמוד א', שקהל גירים יקרי קהל, גם גירים נכללים בכתוב קהל השם, וכל האסורים לבוא בקהל אסורים לבוא אף בקהל גירים. הרי שאם היה סובר שנקיבות מצרים מותרות מיד, אם כן הן נחשבות לקהל, ככל שאר הגירים, ומצרי ראשון ושני שאסורים לבוא בקהל, אסור אף בהם. אם כן, מצרי שני במאי יתאר, כלומר, כיצד ייתכן שבנו של מצרי שני יהיה טהור וכשר לבוא בקהל, שהרי הכתוב אומר, במצרי, בנים אשר יוולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל השם. וכיצד מצינו שיהיה מצרי שלישי, שמאחר שמצרי שהוא שני אינו רשאי להינשא אף לא לגיורת מצרית שהיא כישראלית גמורה, אז איך ייתכן שבנו של מצרי שני יהיה טהור וכשר לבוא בקהל? אלא מכיוון שסובר רבי יהודה שגם נשים מצריות הן בכלל האיסור, ייתכן שיהיה מצרי שלישי על ידי מצרי שני שנשא מצרית שנייה. דוחה הגמרא ואומרת שייתכן שיהיה מצרי שלישי באופן אחר. גם אם היה סובר רבי יהודה שהמצריות אינם בכלל האיסור, ייתכן שיהיה מצרי שלישי. דיל מה שם הכוונת הכתוב, דור שלישי יבוא להם בקהל השם ובאופן די עבר ונסי, ואם עבר אותו גר על המצווה ועל האיסור, והמצרי הזה הוא דור שני, וכאמור עבר על האיסור של לא יבוא בקהל השם ונשא בת ישראל או גיורת, בכך הדור השלישי שלו יהיה מותר לבוא בקהל, ואכן לא שייך שמצרי שני יתהר באתר. אומרת הגמרא, לא ייתכן לומר שלכך כוונת הכתוב דור שלישי יבוא להם בקהל השם כלפי הדור השלישי הבא על ידי עבירה. וזאת משום דהי מצב שאי אפשר שיהיה אלא אם עבר ועשה עבירה, לא כתיב קרא. אין התורה כותבת מהי ההלכה בו משום שאינו מצוי. מקשה הגמרא, והרי ממזר שכל מציאותו היא באופן של דהי שנוצר רק על ידי אם נעשתה עבירה שבה אביו על חייבי קריטות וכתבי קרא. והתורה כתבה את דינו ואמרה לא יבוא ממזר בקהל השם, הרי שהתורה כותבת גם דינים שמציאותם אפשרית רק על ידי איסור. תרץ את הגמרא דאי לאיסור הכתב. אכן התורה כותבת מהי ההלכה במצב הנוצר רק על ידי עבירה, כדי לומר דין לאיסור, כמו בממזר שנאמר בו איסור לבוא בקהל. ואף שזה לא מצוי, התורה באה ללמד שהוא אסור, כדי שאם יערה דבר כזה ויהיה ממזר, לא יתערבבו בו, לא יתעמו בו. אבל דהי להתרה לא כתב, אבל אין התורה כותבת מהי ההלכה במקרה שנוצר רק בעבירה כדי ללמד בדין היתר. כמו במצרי שלישי שהתורה מלמדת שהוא מותר, ומוכרח שתיתכן מציאותו בהתר. מקשה הגמרא, אם מחזיר גרושתו מי שחזר ונשא את גרושתו לאחר שנישאה לאיש אחר, וכתבה התורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק ד' על מעשה זה כי תועבה היא, ודרשו חכמים במסכת קידושין בדף עין זין שהיא תועבה אבל בניה אינם תועבין, כלומר שהיא בעבירה אבל בניה אינם חללים. הרי שאף שהוא דאי, למרות שזה מצב אפשרי רק אם יעבור על האיסור שבכך יהיו לו בנים, ולהתירה, והתורה אמרה בו היתר שבניה מותרים, וכתבי, והתורה כתבה זאת, הרי שהתורה אומרת היתר גם במצב הנוצר רק בעבירה, מתרץ את הגמרא אתה משום עיקר איסורה הוא דכתבי, במחזיר גרושתו התורה כותבת את עיקר הדין של האם ומלמדת שאם מחזירה בעלה הראשון לאחר שניסית לאחר היא תועבה. דהיינו שהדבר נכתב דעי לאיסורה. ורק אגב כך מתפרשת ההלכה שבניה המותרים. אז בסיכום הדברים, התורה אינה כותבת דעי להתירה. התורה לא כותבת מצב שאי אפשר שיהיה אלא אם עבר עבירה. מה הדין בו להתיר? ולכן לא ייתכן שמצרי שלישי שהתורה את תירתו בא רק על ידי איסור. ומעתה אם היה רבי יהודה הסובר שקהל גירים נחשב קהל אומר שמצרית מותרת מיד וממילה אסורה היא במצרי, לא היה מוצא את ידיו ורגליו בבית המדרש. כיצד לפרש את הכתוב, המתיר מצרי שלישי. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי. דף עין זין במסכת יבמות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הם שני מוסירות שהיו על דוד המלך? שאלה שנייה, אם מותר לפסוק הלכה, כשאמרה אחר המעשה התשובה בתוספות? שאלה שלישית, איזה סיבה יש לאסור בן כהן גדול מאלמנה יותר מבן המוני שנשא המונית? שאלה רביעית, מהו צד קרת שיש בממזר? שאלה חמישית, האם ייתכן ממזר בלא צד קרת? התשובה בתוספות? בדיבור המתחיל, שכן יש בהן צד קרת. והשאלה האחרונה, מה דין מצרית ואדומית ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה היום הזה בדף עין זין. במסכת יבמות, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה. אם מפעל המשנה היומית קביעותא, שתי משניות בכל יום, ואם מקיימים זאת בעזרת השם ובישועתו, במשך שש שנים מסיימים שס משניות. אוחזים אנו בסדר זרעים מסכת שביעית, והיום לומדים בפרק ה' משניות ה' וו'. מסכת שביעית פרק ה' משנה ה'. שואלת המשנה, מתי מותר אדם לקנות לוף במוצאי שביעית אפילו ממי שחשוד על השביעית? מבלי לחשוש ומגידולי שביעית. רבי יהודה אומר מיד במוצאי שביעית. והירושלמי מפרש שמשנתנו עוסקת בלוף הטמון באדמה לשימור, לפיכך סובר רבי יהודה, שיש להניח שאינו מפירות שביעית, מכיוון שלא התירו לעקור לוף בשביעית אלא בשינוי בין לבית שמאי ובין לבית הלל, כפי שלמדנו במשנה הקודמת. ולא מצוי שיעקרנו בשביעית כדי לתומנו למוצאי שביעית, כיוון שתרחה היא לעוקרו בכלי שאין דרכו בכך. אילכך, אילו לא הייתה דעתו לאוכלו מיד, לא היה עוקרו ותומנו, אלא היה משאירו באדמה עד מוצאי שביעית, שגם בדרך זו נשמר אלוף. משום כך יש לתלות שאלוף תמון עוד משנה שישית. אבל לגבי שאר ירקות שלא גזרו לתולשם בשביעית בשינוי, מודה רבי יהודה שאסור לקנותם במוצאי שביעית עד מועד מאוחר יותר, דהיינו עד שיעבור בשמינית זמן, בכדי שיגדל מהיבול החדש כגודל הירק שרוצה לקנות. מי שיעשה כיוצא בו, כמבואר במשנה לקמן, פרק ו' משנה ד', ושם רבי יהודה אינו חולק. וחכמים אומרים מי שירבה חדש רק מזמן שמצוי בשוק לוף מיבול שמינית בחמות רבה. מסכת שביעית פרק ה' משנה ו'. המשנה מלמדת אילו כלים אסור למכור לחשוד על השביעית מחשש שמה ישתמש בהם למלאכות האסורות בשביעית. אסור מן התורה להכשיל אדם בעבירה, שנאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק י' ד', ולפני עיוור לא תיתן מכשול. ופרשו חז"ל שלא לתת מכשול לפני מי שיעברו אותו התאווה ויצר הרע. לפיכך אין למכור או להשיל למי שחשוד על השביעית כלים שיש להניח שישתמש בהם למלאכות האסורות בשביעית. אבל כלים המשמשים גם להיתר מותר למוכרם לחשוד, לפי שניתן לתלות שישתמש בהם לצורך היתר. והמשניות שמכאן ועד סוף הפרק עוסקות בדינים הללו. אילו כלים שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית? אילו הם הכלים המיוחדים לעבודת הקרקע שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית לחשוד, משום שיש להניח שהקונה יעבוד בהם עבודות האסורות בשביעית? מחרשה וכל כליה, כל החלקים הנלווים לעול שנותנים על הבקר המושך במחרשה, והמזרה שבו זורים את התבואה בגורן כדי להפריד את המוץ מהגרעינים והדקר, כי אין יתד מברזל המשמש לחפירה. אבל מוכר הוא מגל יד, מגל קטן המשמש לקצירת כמות קטנה של תבואה, ומגל קציר, מגל רגיל המשמש לקצירת תבואה ועגלה וכל כליה, משום שלכלים אלה יש גם שימוש למלאכות המותרות בשביעית. מסכם את המשנה, זה הכלל, כל כלי שמלאכתו מיוחדת רק לעבירה אסור למוכרו לחשוד, ואילו כלי המשמש לאיסור וליתר מותר למוכרו. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שני, חבבית באייר, למד זין לעומר, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה הענקית את דפינו היומי, דף עין זין במסכת יבמות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי, פעמיים כי טוב, חג באייר, חוף ג' באייר, תשפ"ב, ונלמד דף עין ח' במסכת יבמות. השתבח שמו הגדול עד. ליקורים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.